ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הפרשה הזאת קשה. משה רבינו מתחיל, אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל. אז הוא מתחיל לספר שהשם אלוקינו אמר לנו, רב לכם שבפר הזה. ואז הוא מתחיל לדבר על מינוי הדיינים ועוד דברים. איפה נעלם מתן תורה ומעשה העגל, אלה ניתחו לפרשות הבאות, ואת חנן ועקב. אחר כך הוא מתחיל לדבר על מעשה המרגלים, אחרי מינוי הדיינים הוא מתחיל לדבר על מעשה המרגלים, ואחר כך על שהלכו סביב ארץ אדום ועמון ומואב, ואחר כך סיחון ואור, ואחר כך הוא מתחיל לספר ואת חנן אל השם, זה כבר בפרשה הבאה, ואת חנן אל השם בעת אלימו, ואחר כך עוד עזרה גדולה נגד עבודה זרה, ואחר כך פתאום אז יבדיל משה שלוש ערים. למה אז? למה לא קודם? למה לא אחר כך? ואחר כך מתחיל בזאת התורה ששמו לי משה לפני בני ישראל. ועד עכשיו דיבר על הטורקים, מי דיבר עד עכשיו? אני חושב שצריך להבין כך, שמשה רבינו מדבר בני גד ובני רובן, אומנם הוא מדבר בנוחות כל ישראל כמו שהפרשה מתחילה, אבל זה ניסיון נכון של משה לשכנע את בני גד ובני רובן לעבור את הירדן, להתיישב בארץ המערבית. לכן הוא מתחיל כך. מתחיל דבר ראשון, שהשם אלוקינו אמר שנלך לארץ ישראל. אחר כך הוא מדבר על מינוי השופטים. מה הטענה במינוי השופטים? הרי משה אמר וישראל הסכימו, הכל טוב ויפה. אבל רש"י אומר שהטענה במינוי השופטים שהיו צריכים לומר משה שהם רוצים לשמוע ממשה, לא מהשופטים, אינו דומה שומע מפי הרב ושומע מפי התלמיד. זה טענה על בני גד ובני רובן. הם ישבו רחוק מירושלים, צריכו לשמוע הכל מפי תלמיד, פה יוכלו לשמוע ישירות מהסנהדרין בירושלים, אז לא טוב שישבו בעבר הירדן. אחר כך מדבר על שידוח מרגלים, כי זה הרי הוא חשד בהם בהתחלה, שאולי הם גם כן מניעים את לב העם. ואחרי זה נדבר על אדום ועמון ומואב, שזה העמים שהשם ציווה לא להתגרות בהם, שידעו שזה אסור להם לכבוש. אחר כך נדבר על ארץ סיחון ואור, זה הרי נוגע להם, זה הגבולות שהם קיבלו. ואחר כך ואתחנן אל השם, אני הרי גם נמצא איפה שאתם נמצאים, ואני התפללתי תו קופתת וו תפילות להיכנס לארץ ישראל, לא הסתפקתי בלהיות בעבר הירדן, ואתם יכולים לעבור ואתם לא רוצים לעבור. ובסוף עוד עזרה גדולה מעבודה זרה, כי הרי זה מה שהם בגבול העמים, הם יותר יושפעו חלילה מעובדי עבודה זרה. וזה באמת מה שהיה בסוף, שהם גלו לפני כל יתר השבטים. אחרי שכל זה לא מזיז אותם, הם עדיין מתעקשים לשבת בעבר הדין, אז אין ברירה, אז יבדיל משה שלוש ערים, צריך לתת להם הרי מקלט. ואחרי כל זה, וזאת עשה משה לפני בני ישראל, עכשיו הוא מתחיל לדבר על כל בני ישראל, לא רק בני גד ובני רובן, הוא מתחיל לדבר על כל בני ישראל. ככה נחשב סדר הדברים בפרשה. אחד הדברים הראשונים, שאינו דומה שומע מפי הרב, שומע מפי התלמיד. זה היה דווה ליבנו עכשיו שבחורבן בית המקדש, חסרים לנו כל כך הרבה דברים, חסרים לנו קורבנות וכהן גדול, מלך ונביא והורים ותומים והכל, אבל אחד הדברים הגדולים שחסרים לנו, שאנחנו צריכים להתאבד להם, חסר לנו תורה ברורה, שסנהדרין גדולה יושבת במקום אחד ופוסקת הלכה, סנהדרין המשיכה לנהוג גם אחרי החורבן, הם כבר לא יכלו לפסוק בדיני נפשות, ולא הייתה להם הקדושה של המקדש שיוכלו לפסוק בדיני נפשות. אז אנחנו יכולים להתפלל ותחזור הסנהדרין במקומה, שנוכל לשמוע מפי הרב, אם אינו דומה שומע מפי הרב שומע מפי התלמיד, כל וכמה שאינו דומה שומע מפי הרב לשומע מפי הבג"ץ, צריך להתפלל שהסנהדרין תחזור, תהיה תורה ברורה במקום אחד, שיצטרכים בשקעת הגזית יחד עם כל שאר הדברים, מלך מבית דוד, נבואה ותמונה, עבודת המקדש, כמובן כל אלה, אבל המקדש עצמו, ממה נובע הכוח שלו, ממה החשיבות של המקדש, לכאורה הפשט הוא כך. משה בסוף פרשת משפטים, משה עולה להר סיני, נמצא שם 40 יום, יורד בפרשת כי ציצה. מה למד באמצע? למד כל התורה כולה מפי הגבוה. מה בתורה מופיע באמצע? בין העלייה והירידה, רק דיני המשכן, דיני העבודה, המשכן, לא משהו אחר. חוץ מבסוף פרשת שבת, כדי לדעת שכל מה ששייך למקדש לא אסור לעשות בשבת, אלא נכון בשבת, אבל חוץ מזה, בכל 40 יום מופיע בתורה רק ציוויים על המשכן. למה? כי זה לכאורה תשובה על שאלה שמשה שואל, או יכול לשאול. אתה אומר שתיתן לי לוחות, לאן לשים את הלוחות? והתשובה היא, תעשה משכן, ושם יהיה ארון, ובו יהיו הלוחות, וסביב הארון הזה יהיה מזבח ומנורה ושאר דברים. אז זה יקרה במשכן, והתורה שנמצאת במשכן, זה עיקרו של המשכן, מזה הוא נובע כל הכוח והקדושה של המשכן, מזה שהתורה נמצאת שם. אז התפילה שלנו, שהתורה תהיה המנהיגה שלנו, ושלא יהיו פרצות בתורה, יהיו זלזלים בתורה, לא יחליטו על תחבורה ציבורית בשבת ועוד דברים דומים, אלא יתחילו כולם לקיים תורה ומצוות, כמובן יחד עם שאר הדברים שאנחנו צריכים, תהיה גאולה שלמה במהרה בימינו אמן.